פודקאסט CBT בעצימות נמוכה מוגש לציבור המטפלים, המטפלים שבדרך והציבור הרחב. את הפודקאסט מובילים יגאל שרון, מנהל התוכנית ללימודי LICBT במכללה האקדמית וינגייט, ביחד עם גיל ססון, חבר סגל בתוכנית. יגאל, יזם עסקי, מרצה, מדריך ומטפל ותיק, וגיל, יזם, מדריך ומטפל, ידברו על כלי ה-CBT, יציגו ויענו לשאלות מהציבור ויעסקו בסוגיות טיפול מעניינות. כלי ה-CBT הם כלים מבוססי מדע, פרקטיים ויעילים בעבודת מטפל ואפילו לטיפול עצמי. הפודקאסט עצמו, בהשראת הפודקאסט המצוין של דוקטור דיוויד ברנס, מפתח שיטת טים CBT, אוניברסיטת סטנפורד היוקרתית בארצות הברית.
היי יגאל, בוקר טוב, שני שמח.
בוקר טוב, שני שמח, גיל. מה המצב? מה המצב המאזינים שלנו בעיקר? זה הכי מטריד אותי בלילות.
אני משתתף בצערך אם זה מה שהכי מטריד אותך בלילות. האמת שאתמול קיבלתי הודעה ממאזינה שאיזשהו פודקאסט היא לא הצליחה לשמוע אותו, אבל סידרנו את זה באותו רגע, שלחתי לה לינק והקשיבה, די הופתעתי. הייתה לנו בקשה ממאזינה לפני איזה שבועיים, שלושה כבר, אבל היה לנו את פרק ה-50 שהקלטנו ב-49, ואחר כך היו לנו השלמות. והייתי רוצה ככה קצת לדבר על הדברים שהיא ביקשה, והיא רצתה לבקש שנדבר על כישלון. על איך להתמודד עם כישלון, לא בהכרח בחדר הטיפולים כמטפל, אלא כאדם. אני חושב שיש לנו בעולמות שלנו המון כלים מאוד מאוד אפקטיביים כדי להתמודד בצורה טובה יותר עם החוויה הזו של כישלון.
א', אני חושב שזה נושא סופר חשוב ונפלא. אני חושב שהכישלון, לא בעצם אין דבר כזה כישלון, זה בעצם החוויה שלי של הכישלון. כי כישלון קשור לציפיות, לציפיות עמותות, גם שאני כביכול נכשל במבחן, זה לא אומר שזה כישלון, זה אומר שנכשלתי במבחן.
אז בסופו של... זה לא הופך אותי לכישלון, אבל אני תמיד אומר, גם למטופלים שלי, גם לסטודנטים שלנו, אני לא עוסק בפסיכולוגיה חיובית שכבודה במקום המונח, כן? פשוט לא ההתמחות שלי. אין לי משקפיים ורודות. משקפיים שלי שקופות, אני רואה את מנסה לראות את העולם כמו שהוא. ולפעמים אני רוצה להצליח להשיג משהו, להצליח לעשות משהו, ואני לא מצליח. עשיתי את כל מה שיכולתי, עשיתי את כל מה שחשבתי שנכון, ולא יכולתי מספיק, או שטעיתי במה שנכון, ולא הצלחתי. חוויה שלי, חוויה של כישלון.
אז אנחנו, בגלל זה נורא חשוב לי להגדיר כישלון, כי אני חושב שאחד מהדברים שאנשים סובלים ממנו, כי הם מרגישים כישלון, הם חושבים שהם כישלון, הם מלכים את עצמם, אבל בעצם מה זה כישלון? לא הצלחתי, זה ההגדרה של כישלון? אנחנו עושים פרק על מה זה אומר שלא הצלחתי?
אז זהו, זה מעניין לאן לקחת את זה. אני חושב שאחד האתגרים המשמעותיים של אדם שחווה כישלון, זה לא להדביק לעצמו תווית. ואיך לצמוח מהכישלונות האלה, אפשר ללכת לכל המקומות של המשפטים המאוד חכמים של הדרך להצלחה רצופה כישלונות, וכישלונות זה חלק מהדרך, וכאלה משפטים שהם נכונים. אלא מה, שכשאתה חווה את הכישלון, הם לא תמיד עוזרים לך עד הסוף. אנחנו...
אז אני עוד לא בפתרון, ובדיוק הייתה לי שיחה עם איריס, שאני ישר נופל וקם, אז אם תעצבנת, אני אומרת לי שזה סתם קלישה, זה לא אומר כלום, נופל וקם. בדיוק מה שאמרת כרגע. כי בסופו של דבר בוא נדבר על אותה חוויה, וננסה לפצח אותה, להבין מה זה חוויית הכישלון, או חוויית היצחה, וזה אני מבקש לדייק רגע, למטרת הדיון שלנו.
לגמרי.
יש אי הצלחה, לא הצלחתי במבחן, לא הצלחתי לצאת עם הבחורה שרציתי לצאת, לא הצלחתי בעסקים שלי, לא הצלחתי לחנך את הילד המעצבן שלי, לא הצלחתי ללמד בכיתה, וחצי סטודנטים אחר כך התלוננו עליי אצל הדר. מה, האם זה כישלון? אי הצלחה או פידבק חיצוני מהעולם, אל מול משהו, התמודדות שניסיתי לעשות, שבעצם קיבלתי פידבק, לא הצלחת, או נכשלת, זה לא משנה. על זה אנחנו רוצים לעשות את הפודקאסט, אני מחדד, ואז נראה מלא אנחנו לוקחים את זה.
כן, כן, אפשר.
אז יש משימה מול העולם, שלא הצלחת. אנחנו לא מדברים משהו פנימי, אנחנו מדברים משהו חיצוני. איגל מנסה להקים חברה, לגייס לכסף, לא הצליח לגייס לכסף, הצוות מתפזר, המיזם העסקי לא צלח. זה כישלון מבחינתנו.
זה כישלון מבחינתנו, יש יכולות להיות גם, יכולים להיות גם כישלונות בדרך. פגישה שלא הצליחה, אתה יודע, זה לא חייב להיות הכישלון הסופי.
פגישה שלא הצליחה?
אבל אני איתך.
כי, אני מחדד, כי אמרו לי, האנשים בפגישה, אנחנו לא רוצים לראות אותך יותר, הפגישה לא הייתה טובה. כי יש הרבה פעמים, אני חושב שעיקר הסבל שלנו, הוא בדיוק מנקודות שלא ברור לנו, כי עשיתי פגישה, בכל פגישה בחיים שעשיתי, יש דברים טובים ולא טובים, ואני יוצא מהפגישה בתחושת כישלון. פנימית שלי, כי אני מנתח את הדברים ולוקח, הייתה לי שיחה אתמול עם השותף העסקי שלי, שכמעט האשמתי את עצמי ברצח ארלוזורוב, עם פגישה שלא ברור אם הייתה טובה או לא טובה, אבל הוא צחק עליי, אמר לי, אנחנו לא יודעים אפילו מה התוצאות של הפגישה, על מה אתה מדבר, או הבת שלי שניגשת למבחן, היה לה עכשיו, ניגשה למבחן, אחד המבחנים הקשים באוניברסיטה העברית, ממוצע שנה שעברה היה 16, שהיא חזרה מהמבחן, היא בכתה והייתה אומללה, במבחן שבאמת הממוצע שלו זה 16, ורוב גדול שאנשים לא עוברים אותו, היא עברה בסופו של דבר. אז היה לה חוויית כישלון מאוד גדולה, שבכלל לא הייתה מחוברת למציאות.
עכשיו בוא ניקח את המקרה,
בוא נחדד מה אנחנו רוצים לפתור, כי יש פה מגוון נקודות שאנחנו יכולים להתייחס אליהם. שוב, זה אחד מהכלים כבר שנותן לכם איך להתמודד עם הדבר הזה. אז האם אנחנו מדברים על זה שהבת שלי אתמול קיבלה ציון במבחן שהיא נכשלה, בסדר? כי היא קיבלה 57, הייתה צריכה לקבל 60, וזה כישלון, כי היא צריכה לעשות מועד ב', או על אותם שבועיים של עינוי סיני שהיה לה, כי היא חשבה שהיא נכשלה, כי באמת עשתה מבחן לא מושלם, אבל כי היה מבחן נורא קשה, אבל היא אפילו לא נכשלה, והיא סתם סבלה שבועיים, שהיא בעצם כישלון. עכשיו, אני יכול להגיד לך שהאפקט של ציון ה-57 היה הרבה יותר קל לה מהשבועיים עינוי של המבחן שהיא חשבה שהיא נכשלה בו.
אני מסכים איתך. אני
לא באמת גם נכשלה בעצם.
במבחן עם ה-16, כן. אבל אנחנו לא מדברים על הכאב וסבל. עסקנו אולי זה יתחבר לנו בהקשרים אחרים, אנחנו מדברים על מקום שבו היה כישלון. היה כישלון. הלכתי למבחן, כן, ונכשלתי.
היה העולם בעצם חזר אליי, ונתן לי ציון שלילי. אז זה הכישלון שאנחנו מדברים כרגע. אל מול התמודדות שעשיתי מול העולם.
אמת.
אשתי אמרה לי, אתה הבעל הכי גרוע בהיסטוריה של הבעלים הגרועים, אני רוצה להתגרש ממך. על זה אנחנו מדברים.
יכול להיות שאשתך אמרה לך, אתה בן אדם מקסים, אתה גבר נהדר, אני רוצה להתגרש ממך.
בסדר.
התאהבתי באחר.
התאהבתי באחר, זה גם כישלון, אני מסכים איתך. אתה בן אדם מקסים, אבל גיליתי שאני אוהבת את המין השני, התאהבתי במישהי. זה כישלון? אז פה אני חוזר, העניין בסופו של דבר זה הפרשנות שלנו. בסדר? איך אנחנו מפרשים? אל מול מה נכשלנו? האם אני יגאל שרון הוא כישלון? האם המערכת הזאת שנקראת יגאל שרון היא כישלון? האם היכולות שלי הם כישלון? האם הסכמה, אותה סכמה שלילית שלי, של אני חלש או דפוק או מטומטם או חסר ערך נדלקת, ובעצם כל המערכת שלי עכשיו צורחת, יש פה בעיה קיומית אמיתית על האורגניזם שלך, בסדר? כי בסופו של דבר, חלק מאותם אנשים שחווים את חוויית הכישלון, הם בעצם חווים חוויה רגשית מאוד חריפה. בסדר? הבעיה היא אותה חוויה רגשית, שכמובן מלווה בהמון המון מילים קשות, חסרות חמלה. עכשיו, מה שאני חותר, זה שהעולם לפעמים, דרך אגב, יש דברים שקיבלתי פידבק מהעולם שנכשלתי, וזה לא כל כך ריסק אותי. יש פעמים שחשבת שנכשלתי ובכלל לא נכשלתי, וזה ממש ריסק אותי. יש פעמים שהעולם אפילו חשב שאני הצלחתי, ולטעמי לא הצלחתי מספיק, ודיברנו על אותם פרפקציוניסטים, והייתי בחבלת כישלון מטורפת. עכשיו, בסופו של דבר, ברגע שאנחנו עוצרים רגע, סטופ כדור הארץ, ואנחנו מבינים שכרגע הפרק הוא על חוויית הכישלון, או על אותה חוויה פנימית אישית שלי, של הכישלון, אנחנו נסכים על זה, זה לא משנה מה קרה בחוץ. זה מה שקרה בחוץ, כל טריגר של המסע הזה, אבל יכול להיות 1,000 טריגרים שמייצרים את חוויית הכישלון, בסדר? הייתי בפגישה מאוד מאוד משמעותית, והרגשתי שלא הייתי ראות מספיק, ולא הצלחתי להעביר את המסר בצורה מושלמת, או טובה מספיק. הפגישה הסתיימה בצורה, כמו כל פגישה עסקית, טוב ורע, בסדר, אנחנו חזרים לאסרטיביות, מפת אינטרסים, מסע ומתן, בעולם העסקי תמיד יש מסע ומתן, שאנשי עסקים טובים מוצאים את דרך האמצע בין האינטרס שלי לאינטרס שלו, ותמיד אחד מוותר קצת ואחד מרוויח קצת, בסדר? דרך אגב, ולכן, אבל אני מרגיש שאותה פגישה לא הייתי ראות מספיק, לא הצלחתי לייצג את האינטרס שלי מספיק טוב, ובעצם ויתרתי יותר מדי על האינטרס שלי, ואני חוזר הביתה, חוויית כישלון, אני לא ישן טוב בלילה, בסדר? והאוטקאם הוא אוטקאם, התוצאה היא תוצאה, ולכן אותו תהליך פנימי שיש לי, שבעצם מייצר לי בסופו של דבר את אותו, את אותה נחת, את אותו חוסר שקט, את אותו לא להרגיש טוב, בסדר? כי מה אנחנו רוצים ללמד אנשים להרגיש טוב? אני חושב שזה נושא הפודקאסט שלנו, אתה מסכים איתי?
אני, בוא נראה לאן זה הולך, כאן אני מסכים.
בסדר.
אני חושב שבסוף הטריגר הוא טריגר, כמו שאמרת, והנושא שאנחנו עוסקים בו הוא תמיד הרגש. בכל אחד מהפרקים שלנו, ובכלל בעבודה שלנו אנחנו עוסקים בלשנות משהו ברגש כדי להתמודד בצורה טובה יותר עם עצמנו בעולם.
מעולה. עכשיו הטריגר כרגע, בוא נפריט אותו רגע, כי זה לא משנה לנו אם זה טריגר פנימי, חשבתי שאני כישלון, אם זה טריגר חיצוני שהמורה צועקת עליו בפני הכיתה ואומרת שאני התלמיד הכי מטומטם שהיה לה, דרך אגב היה לי מטופל כזה, פעם שהמורה צעקה עליו בכיתה, מורה על חשבון צעקה עליו שאתה תמיד הכי מטומטם שהיה לה, או שאני נער שבעצם גיליתי שההורים שלי מאוד מאוד מאכזבים אותי, ואני מודיע להם שאני כבר לא מקבל את המרות והסמכות שלי, ואני חווה תחושה של בלבול וגם הרבה פעמים של כישלון, כי החוויה שלי מאוד מאוד מבולבלת, ואני מרגיש כל הזמן שאני נכשל, כי ההורים שלי מאכזבים אותי, העולם מאכזב אותי, אני לא מצליח לעשות שום דבר שאני עושה, שאני רוצה.
אז באמת אחד האתגרים, בדיוק אמרת את זה, באיזשהו אופן אחד האתגרים שלנו יהיה לנתק, להחליש את הדבק של התווית שאני נוטה להדביק על עצמי כאשר אני נכשל, כאשר אני בחוויה של כישרון.
אז בעצם מטרת הפודקאסט שלנו הוא לעבוד על עיוות חשיבה אחד, תווית, הצמדת תוויות. אנחנו רוצים לעבוד על התווית אני כישלון, זה מטרת הפודקאסט שלנו.
בוא נתקדם איתו. כי אני חושב שאפשר ללכת עם זה לעוד מקומות, חוץ מהתווית, כדי, חוץ מעיוות החשיבה של הדבקת תוויות. רציתי לעשות משהו ולא הצלחתי, ועכשיו אני מתמודד עם החוויה. ואני רוצה לקום אחר הבוקר עם שיר חדש בלב.
רציתי לעשות, אז בוא ניקח משהו יותר ספציפי, אפשר מהניסיון של שנינו. תן דוגמה משלך, גיל, כל אחד מאיתנו שדוגמה.
בוא נלך עם הדוגמה של מבחן. מבחן בגרות, מבחן באוניברסיטה. נכשלת
במבחן. בסדר. ומה הבעיה עם זה שנכשלת במבחן? למה זה מפריע לך, גיל?
זה נורא בעיה, מה זאת אומרת? נכשלתי, מה אני יכול לעשות עכשיו? הרסתי לעצמי את החיים, דפקתי לעצמי את הקיץ, את החורף במקרה הזה.
המילים האלה, הרסתי לעצמי את החיים, דפקתי לעצמי את הקיץ.
אני אצטרך לעשות בגרות חורף.
צריך לעשות בגרות חורף. בסדר. איזה רגש, כמה אתה מאמין בזה שהרס אחת לחיים סביב הכישלון במבחן?
אנחנו עושים סימולציה עכשיו, אתה אומר.
כן, מונק, סימולציה. כמה אתה מאמין שדפקת את עצמך את החיים?
תראה, ברגע הכישלון זה 100.
100. כמה אתה...
אני דפוק, אתה יודע, זה...
אני דפוק. כמה אתה מאמין שאתה דפוק בגלל שדפקת את המבחן?
100.
כמה אתה אומר שדפקת עצמך את הקיץ בגלל זה?
100.
טוב, צריך לעשות בגרות חורף, זה עובדה, נכון? אין מה לעשות עם זה.
צריך לעשות בגרות חורף, וזה התנגש לי במבחנים אחרים, ואתה יודע, החבר'ה שלי יהיו עסוקים בלעשות חיים, ואני אלמד, ובכלל גם לא יעזור כמה, גם למדתי המון למבחן הזה, זה... בכלל לא יעזור שאני אלמד.
לא יעזור שאני אלמד. עכשיו, תן לי את אותו גרגיר, את אותו רגע בחיים שחשבת את המחשבות האלה. מי היית? מתי זה קרה?
קצת עם המסר, הגשתי את המבחן.
הגשתי
והבנתי שבזבזתי דיו.
בזבזתי דיו. קיבלת ציון למבחן או עדיין לא?
לא, זה עדיף שלא יבדקו אותו.
עדיף שלא יבדקו אותו. עכשיו, בוא תן לי את... בוא נחשוב על רשימת הרגשות. יש לך מולך את היומן אחד כרגע עם רגשות? בוא ננסה לעבור איזה רגשות הרגשת באותו רגע שמסרת את המבחן, וחשבת שהרסת את החיים, שדפקת לך את הקיץ, שאתה דפוק.
וואי, זה היה נורא מורכב, אתה יודע. זה הייתה אכזבה עצמית, אכזבה עצמית היסטרית, נורא נורא...
עצמית היסטרית, כן, נורא נורא, כן.
חיפשתי על מי לכעוס, ואמרתי לא, אבל המבחן הזה הוא הוגן, הוא לא קשה.
כמה כעסת?
כעסתי על עצמי, כעסתי על עצמי, וזה הרגיש לי כל כך לא נעים שחיפשתי מישהו אחר לכעוס עליו ולא מצאתי, כי המבחן היה הוגן, המבחן לא היה...
המבחן היה הוגן. עכשיו, רגע, אני עדיין רוצה רגע לדבר על הכעס. כמה כעסת על עצמך?
100. כל הרגשות שאני אגיד לך עכשיו, הם היו באזור המאה, באמת...
היית לחוץ? מתוח?
כבר לא הייתי לחוץ, כבר, אתה יודע, זה כבר היה מאחורי, זהו, הגשתי את המבחן, הייתי עצבני, הייתי מאוכזב, כעסתי על עצמי, הייתי בדיכאון.
כמה מתוסכל? אתה גם מתוסכל?
זה היה יותר מתוסכל, זה מילה קטנה, באמת, הייתי מתוסכל, אבל... מאוד מאוד מאוד.
כמה היית בדיכאון?
באותו רגע?
כן.
100. התביישתי 100.
התביישתי 100. חשבת שאתה נחות, דפוק, חסר ערך?
חשבתי שאני אידיוט, חשבתי שאני דפוק, כן. אני לא מדבר עם עצמי במילים של נחות וחסר ערך, אבל אם הייתי מדבר עם עצמי, אז התשובה הייתה כן.
כמה הרגשת דפוק? בסיטואציה הזאת.
לגמרי.
מה זה לגמרי?
100.
100. עכשיו, בוא ננסה רגע...
יצאתי מהמבחן ופחדתי שעוד אנשים ייצאו איתי וישאלו אותי איך היה ומה עשית בשאלה הזו וכאלה, כי בדף תשובות של הבגרות היה בעיקר את המספרי שאלות. אתה יודע, זה היה כל כך מורכב, ואני יצירתי, ש התאמצתי לכתוב בכתב לא ברור, ואמרתי לעצמי, אולי הבוחן יקרא משהו אחר ממה שכתבתי, עד כדי כך לא האמנתי במה שכתבתי.
וואו, אז לא האמנתי מה שכתבת. עכשיו, אני מנסה רגע ברשותך, אם זה בסדר לך, מתוך אותם רגשות, בסדר, שהרגשת בתוך הסיטואציה, ואני מבין, היית מאוד מאוד ניסר, כי בעצם היה מבחן נגון, שלפי מה שאתה מתאר, דפקת אותו, ודפקת עצמך את הקיץ, דפקת את החיים, אתה טוען שאתה דפוק, אתה מאמין שאתה דפוק, אתה מרגיש דפוק, נגש מבחנים אחרים, עדיף שלא יבדקו, אפילו כתבת בכתב סתרים כדי שאולי הם יתבלבלו. דרך אגב, היה לך איזשהו בלאקאוט בתוך המבחן, או שזה... או שלא ידעת את החומר?
לא ידעתי את החומר.
עכשיו, מתוך הרגשות האלה, בהנחה שאנחנו לקחת רגש אחד ולהתחיל לחפור לתוכו, איזה היית רוצה לעבוד עליו? על הדפוק, על האכזבה עצמית, על הכעס עצמי, על הדיכאון, באיזה רגש היית? אני יכול לעבוד על כל הרגשות, אבל מאיזה רגש היית רוצה להתחיל לעבוד?
אני אגיד לך את האמת, אני חושב שכל הרגשות האלה היו נכונים.
אז אתה חושב שהרגשות, למה הם היו נכונים הרגשות האלה?
כי נכשלתי. השקעתי, למדתי, לקחתי שיעורים פרטיים, אמא שלי שילמה כסף, וכאילו למדתי, אבל...
אז אתה אומר שאם נעשה טבלת רווח והפסד על האכזבה עצמית או כעס עצמי, יש להם הרבה יותר יתרונות מאשר חסרונות. או שלא.
לא, זה נורא להרגיש ככה, אבל אני לא יכול להתווכח עם הרגשות האלה בלי להיות צבוע, כי אני באמת דפוק, אתה יודע, למדתי למבחן הזה כמו פסיכי, לא למדתי נכון כנראה, אבל למדתי מאוד, השקעתי המון.
בוא ניקח את המשפט, אני באמת דפוק. בסדר? עד כמה אתה מאמין בו?
בדרך כלל בחיים שלי אני לא מאמין בו, אבל בסיטואציה הזאת לגמרי, אני באמת הייתי דפוק.
אני פשוט, אני מנסה, אתה באמת היית דפוק בסיטואציה הזאת. אז בעצם אתה אומר
אולי שאני... זה בכלל, אולי זה בכלל לא המגמה שאני צריך ללכת אליה, אולי מתמטיקה מחשבים, אני בסדר במחשבים, אבל מתמטיקה עושה לי בלקאוטים, עושה לי, אני לא יודע ללמוד מתמטיקה, זה לא נכנס לי.
אז מתמטיקה לא נכנס, אתה לא יודע מתמטיקה, אבל מה שאני רוצה רגע טיפה להיכנס יותר לעומק, כי בסופו של דבר, אחרי שמסרת את המבחן ולא הצלחת בו, ואתה אומר שמחשבים מתאים לך, מתמטיקה לא מתאים לך, היית מאוד 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 מוצף ברגשות שליליים, או רגשות קשים, לא יודע אם הם שליליים, של תסכול, של אכזבה עצמית, של כעס עצמי, אמרת שנכנסת גם לדיכאון. אני רוצה לנסות לראות ולהזמין אותך לעבוד על זה, כי יכול להיות שבעצם זה שמסרת את המבחן, ברור שלא הצלחת במבחן לפי מה שאתה מצפר, התגובה הרגשית שלך הייתה אולי יכולה להיות יותר מבוסתת, היית רוצה את זה או שאתה חושב שהתגובה הרגשית המאוד מאוד קשה הזאת שאתה מדווח עליה היא לטובתך או לרעתך בסיטואציה הזאת? זו השאלה שאני שואל אותך.
אני חושב ש... אני לא יודע. אני חושב שהתגובה, זה היה לי מאוד מאוד לא כיף. בסדר?
היה לך מאוד לא כיף. עכשיו, השאלה, אתה יודע מה טוב זה אומר עליך שאתה מרגיש אכזבה עצמית או כעס עצמי, שמסרת מבחן שלא הצלחת לענות עליו. בוא תגיד לי מה טוב זה אומר עליך.
אני מניח שבאיזושהי צורה מעוותת זה אומר עליי כל מיני דברים טובים, זה אומר עליי ש... 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 שאכפת לי מ... אכפת לי להצליח, ש... שיש לי שאיפות, שאני לא רוצה להסתפק במועט, אבל אולי כל זה, אתם אוהבים להשתמש במילה אדפטיבי, אז אולי כל זה בכלל לא אדפטיבי, אולי אני מאוד מתעקש להתעקש להצליח במשהו, שהוא לא אני. אולי עדיף שאני אלך ללמוד משהו אחר שהוא יותר מתאים לי.
אז אתה אומר שאותם רגשות בעצם אולי מכוונים אותך לעשות משהו שיותר מתאים לך? זה מה שטוב שזה אומר עליך שאתה?
כן.
אז בעצם האם הכישלון במבחן הזה זה בהכרח דבר רע?
אלא אם כן המסקנה, ואם כן אז הוא מסקנה נוראית, שזה לא המקצוע בשבילי, ואתה יודע, ועשיתי עכשיו שנתיים של מגמה בכיוון הלא נכון לי, אז זה נורא. אז אני מבין מה אתה אומר, אולי זה בעצם תמרור שאומר לי, תפנה שמאלה.
אני מנסה פה... זה שבזבזת שנתיים על מקצוע לא מתאים לך, זה אכן נורא, אני מסכים איתך מאוד. אני גם יודע שזה מאוד מכעיס ומעצבן את עצמך, ואולי אני גם מבין למה אתה מאוד מוכזב מעצבך, כי בזבזת שנתיים. עכשיו, האם, ופה אני חוזר דווקא למילה אני דפוק, שאתה גם אומר אותה, האם אתה נכשלת במתמטיקה כי אתה באמת דפוק, ולא יכול ללמוד מתמטיקה, או שיש הזדמנות עכשיו כן לתקן את המבחן הזה. כי יכול להיות שאתה דפוק, ואתה לא יכול ללמוד מתמטיקה, כי אתה דפוק. אולי זו עובדה, אני לא יודע. שאלה עד כמה זה נכון שאתה דפוק ולא יכול ללמוד מתמטיקה.
אני מניח שאם אני אמשיך ללמוד כמו שלמדתי, אני אמשיך לקבל תוצאות כמו שקיבלתי. עוד לא קיבלתי, אבל אני מניח שזה יהיה איפשהו בין 0 ל-40.
אני יכול לתת לך דוגמה. בסדר? דוגמה שקל לי לתת אותה, ואני... הבת שלי, שסיימה מתמטיקה 5 יחידות בציון קרוב ל-100, היא לומדת היום הנדסה, עומדת... מחשבים, מדעי המחשב באוניברסיטה העברית בירושלים, שקשה נורא להתקבל לשם. אני זוכר שמבחן בכיתה י"א קיבלה 42. זה אומר שהיא תפוקה, זה אומר שהיא לא יכולה, זה אומר שהיא צריכה לפרוש. אני לא אומר שזה המקרה פה דרך אגב. אני רק חושב שאם אנחנו חוזרים לנקודה של הרגש, מה הרגש מנסה להגיד לך? או מה אתה רוצה לעשות? בסדר, אנחנו יכולים מתוך יש לנו פה כמה אופציות שאנחנו יכולים לעשות. אנחנו יכולים לעבוד על הסערה הרגשית, לראות אם היא יעילה או לא יעילה, כי יכול להיות שאפשר טיפה למתן אותה, כדי לאפשר לך אולי לנסות ללמוד. ויכול להיות שאתה מחליט, ואתה אומר, שמה, אני מתמטיקה זה לא אני. בסדר? וזה גם בסדר. אני עשיתי 2 יחידות מתמטיקה, וכולם צוחקים עליי על זה. בסדר? ולכן בסופו של דבר, אני חוזר רגע על אותה חוויה או תחושה של הכישלון שלך. ובוא תסביר לי רגע במילים, ואנחנו נסכם בזה גיל את הסימולציה. עד כמה התחושה, החוויה של הכישלון שלך היא באמת כישלון או לא?
היה פה כישלון, אין פה ספק.
הכישלון מבחן, השאלה אם הכישלון הוא שלך כאיש דפוק.
אז זה בדיוק זו שאלת מיליון הדולר. האם אני צריך עכשיו לשנות כיוון? אני מאוד מאוד לא רוצה לשנות כיוון. אני, אתה יודע... מסתכל על החיים שתמיד אמרו לי שאני מאוד מאוד מתוכנן, וזה נכון, אני מאוד מוסלל, אני רוצה ללכת למודיעין, ל-8200, אני מאוד מוסלל לכיוון הזה, אבל איך?
ופה עומדת השאלה, בסדר? כי אם המבחן הזה בעצם היה מבחן לגלות דפוקים, אז התגלה שאתה דפוק. אם אתה דפוק, אז אתה לא יכול בדרך הזה. אבל יכול להיות שהמבחן הזה הוא עוד מכשול בדרך בעצם להגשים את עצמך כמו שאתה אומר. ופה אכזבה ותחושת הכעס העצמי, אני שם את המילה כישלון, אתה לא אמרת כישלון, אמרת תסכול עצמי, אמרת דפוק, זה איזושהי מערכת רגשית שבאה להגיד לך משהו. היא באה לכוון אותך. עכשיו, את ההחלטות אתה תיקח. האם אני חוזר לשולחן הלימודים, מפיק את הלקחים מהכישלון שלי, הוא לא בטוח שהוא נכשלת, כי יכול להיות שזה היה מבחן באמת מאוד קשה ויתנו פקטור או כל מיני דברים כאלה, וממשיך את הדרך כדי להגיע ל-8200 ואותם גופים איפה שהבת שלי נמצאת, היא נמצאת בתוכנית של בכיוונים האלה. אבל היא גם, היה לה כישלון, קולוסלי במבחנים בהתחלה בחמש חידות, כי זה נורא 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 קשה. אז פה ההחלטה היא בעצם, מחוזרים לטכניקה כזאת של פתרון בעיות, מה אתה רוצה, מה אתה יכול, ועל פי זה לקחת החלטה שלך, לא על פי ההחלטה הרגשית של שמעצימה בעצם מאוד מאוד את הזווה עצמית, כעס עצמית, וכמובן הדיכאון פה גם יש לו תפקיד. כדיכאון הוא יעזור לך פה, או יכול לקוח אותך למטה?
אוקיי, אז אני מבין מה אתה אומר, ואני, בוא באמת נעצור את הסימולציה, כי אני חושב שזה הולך בדיוק למקום שאליו חשבתי שאנחנו יכולים להתרחב אליו. אתה מכיר את הסיפור של ברנס שניסה לפרסם את הספר שלו וקיבל תשובה שלילית מאיזה מול?
מהרבה מולים, לא רק מאחד.
אני חושב שזה צד אחד של הסיפור, תכף אני אספר אותו גם למאזינים, אבל יש עוד צד. נכשלת, וחווית כישלון, וזה בסה. ואתה יודע CBT ואתה מבין את השפה ואתה יודע להחליף מחשבה, אבל אתה בבאסה. אז אחד, חוקי, לגיטימי, מותר, זה בסדר, תהיה בבאסה. רק תחליט לעצמך שנייה אחת, עד מתי? עד מתי אתה רוצה להיות בבאסה ולהתבוסס? עד מתי אתה רוצה להמשיך לחוס על אשתך ולא לדבר איתה? אתה יודע שאתה יכול לשנות את זה. אבל רגע אחד, אתה רוצה לחפור בקרדום בנשמה שלך ולהתבאס. וזה בסדר? אפשר לצמוח מזה? אל תהפוך את זה להרגל. תגיד, אני עד מחר בבוקר, עד מחרתיים בבוקר, נכנס למיטה, מתכסה, לא רוצה לדבר עם אף אחד. אני אקום אחר בבוקר, אני אכנס להתקלח ואני אתחיל לעבוד על התיקון, וזה זה, באהבה, זה בסדר. לפעמים הנשמה שלנו צריכה את זה. הדרך האחרת, שלא אומרת שזו דרך לא טובה, היא לעשות את מה שברנס עשה. שהוא חזר מנסיעה מאוד מאוד ארוכה, שהוא השקיע המון זמן בניסוע להיפגש עם אותו מול, שזה היה המול שהוא חלם לפרסם בו את הספר Feeling Good, שנמכר באיזה 5-6 מיליון עותקים מאז, קיבל תשובה שלילית, והייתה שם חוויית כישלון קשה. מהדרך הוא התקשר לאשתו, ובלי להסביר יותר מדי, ביקש ממנה להזמין מקומות למסעדה שהם הכי אוהבים לשבת בה. ואמר לה, ניפגש עוד חצי שעה. לא זוכר אם הוא קבע איתה להיפגש איתה שם, או להיפגש בבית ולנסוע ביחד, לא משנה. היא הייתה מאוד שמחה בשבילו, כי חשבה שהם הולכים לחגוג, וכשהם נפגשו, הוא סיפר לה שהיא קיבל תשובה שלילית, אז היא אמרה לו, אז מה אנחנו עושים פה? בוא נלך הביתה. והוא אמר לה, למה? אם הייתי מקבל תשובה חיובית והכל היה טוב, לא הייתי צריך לחגוג, הייתי גם ככה מבסוט. קיבלתי את התשובה שמחצה לי את הנשמה, אני צריך לחגוג עכשיו. אין לי זמן להתבאס, יש עוד מלא מולים שאני צריך להיפגש איתם. אז גם זו דרך להתמודד עם כישלון. אני לא מדביק על עצמי את התווית, אני אומר נכשלתי. הרי מה אני צריך כדי להמשיך לנסות? אני צריך אומץ, אני צריך כוח, אני צריך חשק, אני צריך מצב רוח. אז בוא נראה את מצב רוח.
עכשיו, אז זה סיפור נפלא, ואני חושב שאיף וי ראפ אפ, או אנחנו נסכם את הדבר שקרה פה בסימולציה, אנחנו בעצם רואים שאירוע כישלון הוא אירוע מורכב, הוא לא חד-מימדי. בסופו של דבר היה ילד שניגש למבחן, ובעצם חושב שהוא נכשל. עכשיו, בסופו של דבר, באותה חוויה שלו שהוא חושב שהוא נכשל, אותה סכמה שלילית שלו, שבבסיס שלה אני דפוק, נדלקה בכל הכוח. עכשיו, בסופו של דבר, מה הסכמה הזאת מנסה לעשות כרגע? אם היא, שוב, גם הסכמה היא לא שלילית. כי בסופו של דבר, חוד שזה המנוע הגרעיני של הילד הזה, שהוביל אותו בסופו של דבר ל-8200, ולהקדיש את הקיץ שלו, ולזה וזה וזה וזה. ולכן בסופו של דבר, אותה שערה רגשית שיש לנו, בתוך או לפני חוויית הכישלון, אנחנו יכולים לנווט את כל כולה לחוסר אונים, או חוסר עשייה, או חוסר התמודדות. או לנווט את כל כולה, להמשיך את המטרות שרצינו לעשות, או לנווט את כל כולה כדי לייצר לעצמנו מטרות אחרות שהן יותר מתאימות לנו, ושוב השאלה מה המטרה שלנו. עכשיו בסופו של דבר, החוויה של הכישלון, ופה מה שניסיתי להגיד לכם זה משהו אישי, ניסינו להציג לכם את זה, זה משהו שבנוי ממחשבות שלי ורגשות שלי באותו רגע, זה מה שבנוי מהציפיות שלי עמותות מעצמי ומהעולם, דיברנו על זה קצת בפרק הקודם. ובסופו של דבר, מאותה מפה של אינטרסים שלי, שמה אני רוצה להשיג. עכשיו, בן אדם שרוצה להשיג משהו, והוא במסגרת היכולות שלו, והוא מתמיד, בסופו של דבר, בסיכוי גבוה, ישיג אותו. בן אדם שבוחר באיזשהו שלב להתייאש, או לוותר, עשוי לשקוע לאותה מחלה של דיכאון מאוד מאוד עמוק, שאנחנו הרבה פעמים מנסים לפתור אותה בעולם של CBT, כי בסופו של דבר הוא לקח, אותו ילד יכל לקחת את ה-100% דפוק, 100% כעס עצמי, 100% אכזבה עצמית, פשוט לשקוע לתוך איזשהו ייאוש מתמשך, ולהרים ידיים, וכבר לא להתחיל, לא לחזור ולהתנסות מול העולם כדי להיכשל. עכשיו, כל התפתחות אישית היא בעבודה אל מול התנגדות, תמיד. ובתוך אותה התנגדות חלק נצליח, חלק מהפעמים לא נצליח. ולכן אותה קלישה שנופל וקם היא סופר קריטית אם אני רוצה לקום אחרי הנפילה. בסדר, אותם אנשים שעוטפים את עצמם בכל כך הרבה מזרונים וצמר גפן כדי לא ליפול לעולם, הם בעצם גם יצליחו פחות להגיע לאותם מקומות שהם רוצים להגיע. אותם אנשים
הסכנה הגדולה שכאשר, אם וכאשר הם ייפלו, ואתה יודע, מי שחי מספיק בסוף נופל, לא יהיו להם את הכישורים לקום.
לא יהיו להם את הכישורים לקום, ואז בעצם הם יעברו לאותה אסטרטגיה, שההפך הגמור מלהרגיש טוב, זה אסטרטגיית היוש והדיכאון, מה שבחור זה כבר טיפר. כי בסופו של דבר, אז האוטומט יתגלגל לבחירה שלא להרגיש טוב. כי אנשים שנכנסים לתוך הדיכאון, הם לא מרגישים טוב, הם בוחרים לא להרגיש טוב. עכשיו, בסופו של דבר, אם אנחנו חוזרים לכל מה שאנחנו מדברים בכל הפודקאסטים, הבחירה המרכזית, מה שהוא העמוד בפני המחנה, עמוד האש בפני המחנה, בדקתי את המושג, זה לא היה לי אותו פעם, זה להרגיש טוב. עכשיו, ילד אחד, נער אחד, איש אחד ירגיש טוב בגלל שהוא ב-8200 ובהייטק. אני ביליתי עכשיו סוף שבוע שלם עם אחד האנשים הכי מקסימים שאני מכיר, והוא חבר שלי, אני חושב שסיפרתי עליו פעם, והוא חי את החיים שלו בצורה אחרת. הוא לא סיים בית ספר תיכון, והוא חי חיים, הוא עבד במועדונים, הוא חי חיים שהם כביכול הפוכים ממני, אבל זה לא מה שהחיים שלו לא טובים. זה לא משהו כישלון, וזה לא משהו נכשל. הוא בחר אורח חיים, הוא בן 47, שהאימא הפולניה שלו תגיד סטלני, אני לא אומר סטלני. אני אומר שההצלחה הכי גדולה של בן אדם, וזה בעצם העובדה שהוא מרגיש טוב. עכשיו, הנושא של תחושת הכישלון, אם היא חלק מאותו מנוע שיש לנו כדי להגיע לאותם יעדים ולהגשים את אותם שאיפות שלנו, זה דבר נפלא, זה לא דבר רע. זה שאני נכשל, זה לא אומר כלום. עכשיו שוב, יכול להיות שלפעמים הכישלון שלי הוא מאוד מאוד גדול. אני אתן דוגמה שהיא מאוד כואבת להרבה אנשים. יש כישלון שהוא מאוד מאוד קשה. אני התאהבתי במישהי, והיא לא החזירה לי אהבה, והתרסק לי הלב. והתרסק לי הלב לרסיסים, כי אהבה נכזבת זה אחד הכישלונות הגדולים של בני אדם. יש אנשים, וחלק גדול מהרווקים שאני עבדתי אותם, אני מכיר אותם, לא קמו, הם לא היו מוכנים לקחת את הסיכון של לשבר להם הלב עוד פעם, ולכן הם לא התאהבו שוב. זה הדבר הכי נורא שאפשר לחשוב, וכל מי שפעם התאהב, לי נשבר הלב, אני בטוח שלך אגיד נשבר הלב. כל מי שהצליח לייצר זוגיות, כל מי שהמשיך להילחם על למצוא את הבת זוג שלו, לוקח סיכון שישבר לו הלב, שזה כישלון עצום. ולכן אם אנחנו לא ניקח סיכון, אל מול הציפיות והמטרות שלנו, ככל שאנחנו רוצים להגיע יותר רחוק, אם אני רוצה להגיע יותר רחוק ברמה האקדמית ולהיות פרופסור באוניברסיטה, הם חווים הרבה כישלונות, לא מקבלים את המאמרים שלהם, מאוד מאוד קשה להשיג תקן. אם אני רוצה להגיע ל-8200, חלק גדול מהילדים לא מתקבלים ל-8200, אם אני רוצה להגיע לקורס טייס, מקורס טייס לדעתי 30% מסיימים. בסדר? ולכן ככל שהשאיפות שלי יותר גבוהות, הסיכוי שלי ליפול יותר גבוהים, אבל זה לא אומר שאני כישלון. זה אומר שנכשלתי באיזשהו משהו שעשיתי, גם אם בזבזתי שנתיים על משהו, כמו שהילד הזה אמר, זה לא מה שזה כישלון, כי הוא לא בזבז את השנתיים האלה. הוא בעצם מבין שזה לא, שהוא לא רוצה מתמטיקה, ובעצם הוא רוצה להיות טנקיסט ולהיות קצין שריון ראשי. לא צריך מתמטיקה בשביל זה ברוב המקרים, או להיות סופר סתם, לכתוב ספרי תנ"ך, גם בשביל זה לא צריך מתמטיקה. הם כותבים אפילו את המספרים באותיות. ולכן, ופה אנחנו מגיעים למורכבות של זה, לכן אני חושב ש... בוא נפסיק לחשוב במושגים של כישלון בכלל, בוא נחשוב במושגים של נכשלתי או לא הצלחתי, ואז זה הזדמנות בשבילי לאשר את האסטרטגיה שלי, מה אני רוצה. בוא ניתן לרגשות, אותם רגשות מאוד משלילים שמציפים אותנו באותו רגע, הם כולם יעילים, הילד הזה, האכזבה העצמית שלו, הכעס עצמי, ואפילו עצם זה שהוא מאמין שהוא דפוק ומרגיש שהוא דפוק, אולי זה ייתן לו את המנוע כדי, והוא צריך להתאמץ כנראה, יש ילדים שקל להם החמש יחידות, או ארבע יחידות, יש ילדים שקשה להם, ולכן מה טוב זה אומר עליי.
זו בדיוק הפואנטה, מה שאמרת עכשיו. מה שאני אמרתי מקודם, ומה שאתה אומר עכשיו, ממשיכים אחד את השני. אחד, תחליט, האם אתה רוצה להתבוסס עכשיו? אם כן, שים תאריך, שים זמן שבו אתה מחליט שאתה יוצא מזה ותתפוצץ. אם אתה רוצה להרים לעצמך את האנרגיה, כמו שעשה ברנס, ומיד לחזור לתפקוד, אז תעשה את זה. ואז תשב לנתח. היה ביצוע, הייתה משימה, ולא עמדת בציפיות של עצמך, או בציפיות של אחרים, אל מול המשימה הזאת. אין מה לצבוע את זה בוורוד, it is what it is. יכול להיות שזה באמת הצומת היא שהגעת אליה, אין יותר להמשיך ישר, אתה צריך לבחור לפנות ימינה או שמאלה, ויכול להיות שהמחסום הזה שאתה רואה הוא לא מחסום אמיתי ואפשר לחצוב אותו. אז להסתכל אחורה, להבין, לא מתוך מקום של כעס, אלא להבין שמה שעשית כדי להתכונן לאותו אירוע, עשית את הכי טוב שיכולת באותו הזמן. יכול להיות שבגדול אתה יכול לעשות יותר טוב, אבל באותו הזמן שבו עשית את זה, לא יכולת לעשות יותר טוב, כי היה פיתוי כזה, כי היה שריר כזה, כי הייתה יכולת כזו, לא יודע מה הייתה הסיבה, אבל באותו הרגע שבו עשית, לא יכולת לעשות יותר טוב. מה אתה יכול לעשות לקראת הפעם הבאה, כדי להיות מסוגל לעשות יותר טוב, בהנחה שבאמת אתה רוצה לחצוב את הדרך הלאה קדימה. אבל ההחלטה דווקא לא לחצוב את הדרך הלאה קדימה, ולפנות ימינה או שמאלה, אם זה לא מתוך תחושת אני כישלון שאנחנו רוצים לוותר עליה, אלא מתוך בחירה, היא בסדר באותה מידה. בעצם החוסר ההצלחה יכול לשמש אותך כתמרור, שבו לא מתוך תחושות נחיתות וכישלון, אלא מתוך מקום של כוח ועוצמה, יכול להסתכל אחורה ולהגיד, למדתי שנתיים מתמטיקה ומחשבים, מגניב, אני אוהב מחשבים, מתמטיקה זה לא הדבר שאני הכי נהנה לעשות. וואלה, לא בא לי. לא רוצה, זה לא אני.
מול?
ולבחור דרך אחרת.
ופה בוא נחזור לכלי של הציפיות המוטות. ציפייה מוטה מילד שלא מסוגל לעשות, מעצמו או מהעולם, ילד שלא מסוגל לעשות 5 יחידות מתמטיקה, לעשות 5 יחידות מתמטיקה, ואנחנו אשתי מורה ואנחנו מכירים את הילדים האלה.
הוא אפילו מסוגל, אבל לא מעוניין לשלם את המחירים.
מסוגל, לא מעוניין לשלם את המחירים, המצופה, אבל יש, בוא נבנה ציפיות שהן ריאליות אל מול היכולות שלי והרצונות שלי, שלי ומעולם. עכשיו, ברגע שיש פער בציפיות, שם נוצרת אותה אכזבה, ושם חוויית הכישלון היא מאוד מאוד קשה. ולכן, אם אני חוזר לסכמה, ונסכם בזה, מחשבת יסוד, אני דפוק, הנחת הבסיס של אותו בן אדם, בגלל שאני דפוק, אז אני נכשלתי במבחן, החוקים שלו, אסור לי להיכשל, הציפייה המוטה שלו, הוא חייב לעבור את כל המבחנים שלו מתמטיקה, אז הרגשות שלו של כעס ואכזבה עצמית 100 ודיכאון, זה יקרה. עכשיו בואו ננסה לעזור לילד הזה, לילד הזה שנגמיש לו קצת את הסכמה, אני דפוק, לא ניגע בזה, אבל אם ננסה, יכול להיות שיקשל, אבל אני יכול ללמוד ולנסות להשתפר, רחוק, מותר לנסות, והציפייה המותה, הציפייה הריאלית, אני אעשה הכי טוב שאני יכול, ואם אני אמשיך לקשל במתמטיקה, אז אני אעבור לשלוש יחידות, לא קרה כלום, אני אלמד באוניברסיטה פתוחה, ככה כמדי המחשב. זה ציפייה ריאלית מעצמי, שאני, עכשיו, וההורים שלי, לא, יש פה את ה-8200 הזה, שזה משגע את הבני נוער, בלחץ אדיר, בסדר? בוא נשים את השמונה הורים גם, ציפיות מוטות. אם יסתדר, והילד שלך יכול להגיע להיות טייס, מעולה, או ב-8200, אבל יכול להיות שהוא ישיר עונה כמו כולם, וכמוני וכמוך, גיל, שהיינו ביחידות כאלה ואחרות, ועשינו שירות צבאי של 4 שנים, כקצינים, והתחלנו את החיים שלנו, אולי היינו ב-8200, ומצאנו את הדרך שלנו, ואנחנו פה בפודקאסט, ואפילו מחשבים לנו בן אדם אחד או שתיים. לא חשבנו את זה, שהיינו ב-18, אני מניח. אז זהו, אז בכל מקרה, גיל, תודה. אולי אפשר לסכם עוד טיפלה, ו...
לא, אני איתך, אני חושב ש... זה בסדר להיכשל, זה בסדר להצליח, הם שניהם חשובים לנו, אם לא ניפול, לא תהיה לנו הזדמנות לקום, והיכולת לקום מנפילה זה משהו שמאוד מאוד כדאי לתרגל, כי אחרת נגיע לנפילה שלא נצליח לקום ממנה.
שזה הדיכאון.
וזה בסדר להתבאס, וזה בסדר להיות עצוב, וזה חשוב, ועצב הוא אחד הרגשות במנעד, והחוכמה היא באמת לקחת את הכישלון ולמנף אותו, לא מתוך כעס או אכזבה, אלא מתוך המקום של ניתוח, של רווח והפסד, של מה טוב זה עשה לי ומה רע זה עשה לי, ולהמשיך הלאה. ואפשר לדבר עוד המון על הכלים ועל הדרכים לקום מזה, אבל קצרה היריעה. ולפעמים צריך עזרה, לפעמים צריך עזרה של, או אפשר להרוויח מעזרה של איש מקצוע כשזה לא מספיק עובד לבד.
עכשיו, ואם אתם תקשיבו לי מספיק, מה שצריך להיות בבסיס הקבלות החלטות שלכם זה בוחרים להרגיש טוב. מה שברנס, ברנס אמר, אני בוחר להרגיש טוב, לכן אני ממשיך מהמולים, כי זה מה שאני רוצה, זה גם להרגיש טוב.
בדיוק.
ואני לא רוצה להרגיש רע, ולהרגיש שוויתרתי על ההזדמנות לפרסם את הספר הזה, כי זה יעשה לי הרגשה רע. ואני בוחר להרגיש טוב, ואני בוחר, וככה אני מוביל את ההחלטה שלי. אני, כל מבחן של החלטה שאני לוקח, זה בוחרים להרגיש טוב. עכשיו היא משימה קשה מדי, ואני לא יכול לעמוד בה, ואני ארגיש רע, אני רק יקשל ויקשל ויקשל, סיזיפי כזה, לא אקח אותה, כי אני בוחר להרגיש טוב. אם אני רואה שעצם השגת המכינה, המשימה, למרות שיש לי מאמורות בדרך שבהם אני לא ארגיש טוב, בסדר, שאני הולך להתאמן או לשחות או לחדר כושר, אני רוצה את התוצאה, להיות בכושר, כי אני מרגיש טוב. אני לא נהנה מהבורות של החדר כושר. הייתי עכשיו באימון פרטי, קראו לי את הצורה. אבל סולו בחיים הוא הרגשתי ממש טוב. האימון עצמו לא הרגשתי טוב, אבל התוצאה, שלבחור להרגיש טוב, זה מה שמכוון אותי, יגאל, בכל ההחלטות שלי. זה מה שאני וגיל מנסים להביא פה בפודקאסט הזה, בזכותו האדירה של ברנס, וזה נורא קל בסופו של דבר, כי זה מבחן התוצאה. בוחר להרגיש טוב, לא שיש לי יותר כסף בבנק, ולא שהוכחתי לאמא שלי שאני באמת יכול, ולא שהחברים שלי אומרים, וואו, זאת אותו אחת, התקבלת ל-8200 או לא יודע מה. נורא מצחיק, כשאני הייתי צעיר זה היה סיירת מטכ"ל או קומנדו.
לא, 8200 לא היה בכלל.
נכון, ומי שהתקבל 8200.
או שלא הכרנו.
עכשיו משהו מוזר, זה תנון דפוק כזה שלא יוצא ממנו כלום אף פעם. אם יש הולך לסיירת, היינו מבסוטים ממנו, כולם רוצים להיות טייסים ובסיירת, והנה העולם משתנה. ותראו, אפילו העולם משתנה, בוחרים להרגיש טוב. דרך אגב, אז מול כל הדברים שאמרנו, אני חושב שאפשר באמת גם למטופלים שלכם, גם לעצמכם, לעזור לעצמכם ב... חוויית הכישלון עצמה ולפרוק אותה ולפרק אותה ולהבין את הרגשות, להבין את המחשבות, להבין בעצם מה זה אומר לי ומה אני רוצה לעשות עם זה ולהמשיך הלאה על פי האמונה שלי שאני רוצה בסופו של דבר להרגיש טוב. יאללה חברים,
למצוא את הסולם מתוך הבור. אגב, זה שזה פשוט לא אומר שזה קל. תחשבו על המשפט הזה.
אתה תמיד אומר לי את זה, ברור. כן. אבל זה שפשוט זה מה שאפשר לעשות את זה דרך אגב, כי אם זה
הנורא מוכר,
אתה לא יכול לעשות
בדיוק,
את זה.
בדיוק, ולפעמים זה שווה את המאמץ.
דרך אגב, לעשות ככה בחדר כושר, אתם לא רואים, או לרוץ אפילו מרתון, זה פשוט, אבל זה לא קל. אתה כולה רץ, אבל זה לא קל. יאללה חבר,
לא קל. חבר,
תודה רבה. היום פודקאסט ארוך,
חבר
שלא הרגנו אתכם. ניפגש בשבוע, ביי.
ביי ביי.